חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום ראשון, דלת בשבט תשפ"א, 17 בינואר 2021, באולפן נדב ארבל. בכוונת משרד הבריאות לדרוש את הערכת הסגר בשבוע נוסף, ולא לסיימו ביום חמישי, זאת נוכח נתוני התחלואה. ראש הממשלה נתניהו צפוי לתמוך בהצעה. החלטה בנושא צפויה להתקבל ביום רביעי. כתבנו צבי טסלר מוסר כי בשבוע האחרון נרשם שיא במספר המתים בישראל שעמד על 272. הערכות הן שמספר החולים שמצבם קשה, העומד כעת על 1,080, יעלה בשבועיים הקרובים ולאחריהם יחל לרדת בקצב מהיר. בתוך כך היום התרחב מבצע החיסונים והתאפשר גם לבני 45 ומעלה לבוא ולהתחסן. עד כה חוסנו נגד נגיף הקורונה למעלה משני מיליון אזרחים. אלמנתו של חולה הקורונה משה חרזי, שנפטר בבית החולים איכילוב, לאחר שצינור החמצן אליו חובר נותק, אומרת כי הם דורשים הסברים ותשובות מבית החולים. חרזי בן 47 חלה בקורונה והושפז במצב קשה במחלקת טיפול נמרץ, נפטר כאמור לאחר שככל הנראה צינור ההנשמה שלו נתלש ממקומו, ורק כעבור שלוש דקות זיהה זאת הצוות הרפואי. מהנהלת בית החולים נמסר כי מבירור ראשון עולה שבאותה העת היה ריבוי של התראות במחלקה ואנשי הצוות היו עסוקים בטיפול בהן. עוד נאמר מבית החולים כי הם חווים עומס כבד שמאתגר את הצוות. רבה של תל אביב יפו, הרב ישראל מאיר לאו, נדבק בנגיף הקורונה, זאת לאחר שקיבל בתחילת השבוע שעבר את המנה השנייה של החיסון נגד הנגיף. מבית הרב נמסר כי מצבו של הרב בן ה-83 טוב והוא ללא תסמינים. גבר כבן 30 התחשמל אמש למוות בבית בנתיבות. מותו נקבע במקום לאחר פעולות החייאה ממושכות של צוותי מגן דוד אדום. זהו מקרה ההתחשמלות השני ביומיים האחרונים. 65 ימים לבחירות, בסביבתו של ראש מפלגת הישראלים רון חולדאי, מביעים אכזבה נוכח מצבם בסקרים והעובדה שהם לא הצליחו ליצור סחף במחנה המרכז שמאל. אמש פורסם כי חולדאי הודיע לבני גנץ כי אם יוותר על רשות כחול לבן, ישתפרו הסיכויים לאיחוד בין המפלגות. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד רמז אמש על אפשרות לשיתוף פעולה עם גדעון סער. אני וסער יודעים לעבוד ביחד, אמר, ובראיון בחדשות 12 לא פסל את האפשרות להקים ממשלה יחד עם הרשימה המשותפת. לראשונה אחרי 11 שנים הודיע יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן על בחירות כלליות גם על תפקיד הנשיאות. הבחירות צפויות לצאת לדרך בעוד 4 חודשים, והן נכללו בחירות גם לפרלמנט. הבחירות האחרונות לנשיאות ברשות הפלסטינית היו לפני 16 שנים, כמה ימים לאחר מותו של ערפאת. 3 ימים להשבעה בארצות הברית של הנשיא הנבחר ג'ו ביידן, הבטחה חסרת תקדים ברחבי המדינה. עשרות אלפי חיילים ואנשי הבטחה כבר מאבטחים את הבירה וושינגטון. היום מצוין יום ההילולה של הבבא סאלי, רבי ישראל אבו חצירה, זכותו תגן עלינו. בשל הסגר, לא ניתן היה לקיים כבכל שנה את ההילולה במתחם הקבר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם, קחו סאנוסופט. ממחטות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת אחת. סאנוסופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
היום יוסיף לרדת גשם בצפון הארץ, שילך ויתפשט בהדרגה גם למרכז, ינשבו רוחות חזקות ובחרמון ירד שלג. מחר תורגש ירידה בטמפרטורות וירד גשם בעיקר בצפון, ביום שלישי דומה. מידות החום המרביות להיום, בירושלים ובשומרון 12 מעלות, בבני ברק והמרכז 17, בשפלה 16, ובצפון הנגב עד 18 מעלות היום בצהריים.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם, קחו סאנוסופט. ממחטות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת אחת. סאנוסופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
סוף זמן קריאת שמע ב9:14, השקיעה היום בשעה 5:04, הדף היומי מסכת פסחים דף נ"ז, בירושלמי מסכת יבמות דף כ"ו, הרמב"ם היומי, הלכות קידוש החודש פרק י"ד, ואלה הלומדים שלושה פרקים, הלכות מחוסרי כפרה פרק ג'. עד כאן חדשות כל חיים.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכימיתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
מתוך דברי רבי ישראל אבוחצירא הבבא סאלי, שהיום מלאו 37 שנים לפטירתו. כל ישראל ממקור וממחצב אחד נחצבו נשמותיהם, וכולם שווים לטובה ממקום קדושה. לכן כל ישראל ערבים זה לזה, שיש להם שייכות וקורבה זה עם זה, מצד מקורם ושורשם הקדוש. וגם כן מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל העושה מצווה אחת מכריע את כל העולם כולו לכף זכות, וכן להפך חכמנא ליצלן, כל זה מטעם הנזכר לאל, שכל ישראל שורש אחד להם במקום עליון. יוצא לנו מכל הנזכר שכל ישראל דבוקים ואדוקים זה עם זה בקשר אמיץ, וכל מה שעושה אחד מישראל מגיע לכללות ישראל. וזה דווקא אם הוא אהוב ונאמן, אוהב את הבריות, אוהב את כל אחד ואחד מישראל כנפשו וגופו, כמו שאמר הכתוב ואהבת לרעך כמוך, וממילא משתף את עצמו עם כל ישראל, ואז מגיעו מכל הטוב אשר יעשו.
יודו לך רעיוני האל מבטן יוצרי, על קורבתך בסיני להאיר את נרי. על כן בתחנוני הפאר בשירי בכל ימי ושם עד לעד לעולם. אשמח בך, אשמח בך, אשמח בך, אשמח בך אל עולם. אשמח בך כואל נפשי את גאולת עולם. עושה נפלאות לבדו את יריבי יריב, עקבי תמיד חסדו השכם והעריב, ולא יסיך בעדו את תירתו יחריב. ואז נשיר לכבודו שירים במושלם. אשמח בך, אשמח בך, אשמח בך, אשמח בך אל עולם. אשמח בך כואל נפשי את גאולת עולם. יודו לך רעיוני האל מבטן יוצרי.
אשמח בך אל עולם, אשמח בך גואל נפשי את גאולת עולם. המילים של הבבא סאלי שהיום יום פטירתו. שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, ד' בשבט תשפ"א, 17 בינואר 2021, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות בחירות וסקרי בחירות. המשך מבצע החיסונים, השבוע התחסנו גם צעירים יותר, בני 45 ומעלה. ביידן יחל לכהן השבוע רשמית כנשיא ארצות הברית, אחרי טקס מאובטח במיוחד בוושינגטון. ואצלנו בבלפור נמשכת המחאה בימים אלה, שבהם כל המדינה בסגר, המפגינים מגיעים, כי זה מעל הכל הדמוקרטיה. ואנחנו נפתח בסיפור של המחסומים שנפרצו וההחלטה של השב"כ להכניס את משפחת נתניהו לאזור המאובטח בתוך מעון ראש הממשלה. זה כבר סיפור בין כמה ימים, אבל קלמן ליבסקינד מנתח את היחס של התקשורת לתקרית הזאת. והוא מתחיל בבחירות 2015, הוא מספר, הצבעתי לראשונה בחיי לליכוד, לליכוד ולבנימין נתניהו. זאת הייתה הצבעת מחאה, מחאה נגד כלי התקשורת ונגד מה שהם מעוללים לדמוקרטיה הישראלית ולמקצוע שאני כל כך אוהב. המיינסטרים התקשורתי החליט אז שכל עוד קדנציה נוספת של נתניהו מאיימת להתרגש עלינו, אין בעיה עם כמה ערכים של הגינות ושל יושרה יזוזו הצידה, סיפורים חשובים שיכלו לסייע לנתניהו הוקטנו במכוון, שטויות שיכלו לפגוע בו הועצמו כמה שרק ניתן. בבחירות הקרובות הוא כותב, לא אצביע ככל הנראה לליכוד ולנתניהו, מטעמים שאינם מענייננו כאן, ועדיין את התחושה היא של ההתגייסות, של התעמולה, של כל מה שהיה עיתונות רעה ערב בחירות 2015, אני מרגיש באותה מידה גם היום. כי לייחל להחלפת השלטון זה עניין אחד, לפעול למען זה בגסות, בחוסר יושרה, בעיתונות מוטה, זה עניין אחר. בשלוש מהדורות בשבוע שעבר סופר הסיפור העיתונאי המעניין שלפיו מאבטחי שירות הביטחון הכללי, אלה שאחראים על הבטחתם של בני משפחת נתניהו ושל הבית שבו הם מתגוררים, הכניסו את ראש הממשלה ואת רעייתו לחדר מאובטח בתוך המעון ולא אפשרו להם לצאת במשך כ-40 דקות. כל זה בתגובה למה שהתחולל סמוך לאחד השערים שמאבטחים את המתחם. זמן קצר קודם לכן, עברו עשרות מפגינים בריצה, מחסומים ניידים שהוצבו בכניסה לרחוב, והגיעו עד לשער עצמו. עמית סגל דיווח בהמשך שאירוע כזה שבו מאבטחי השב"כ מכניסים את ראש הממשלה למתחם מאובטח במעון שלו, לא התרחש בעשור האחרון ואולי אף למעלה מזה. מי שהתווכח עם הטענה שמדובר בסיפור חשוב, מעיד בעיקר על עצמו. אם היינו חושדים שמאבטחי השב"כ הם חבורה היסטרית וחובבנית ששולחת את נתניהו כל שעתיים לחדר מאובטח, היה מקום לחשוב שמדובר בדיווח מיותר. אם אנחנו יודעים שמדובר באירוע חריג ויוצא דופן, זה סיפור אחר לגמרי. רגע אחרי פרסום הסיפור הזה, אצל עקיבא נוביק בכאן 11, עמית סגל בערוץ 12 ואיילה חסון ב-13, חשה קבוצה גדולה של אנשי תקשורת שאי אפשר להשאיר את הדיווח הזה בלי תגובה. החשש שמא מי מהצופים יתפוס את נתניהו כקורבן של הסיטואציה, וחמור מכך את המפגינים שהתקרבו אל השער ככאלה שנשקפת מהם סכנה, היה משהו שאי אפשר לחיות איתו. מכאן, ברגע אחד, החלה הסתערות שמטרתה להסביר שהסיפור שזה אתה סופר, בכלל איננו סיפור. זה התחיל מהתפלספות שמזכירה לימוד סוגיה בדף היומי, סביב השאלה איך בדיוק ניסח כל אחד מהכתבים את מה שעשו המפגינים מחוץ למעון בבלפור, האם הם הסתערו על הגדרות או רק התקרבו אליהן, האם הם פרצו את המחסום או רק עקפו אותו, אוהדי המחאה, ויש רבים מאוד כאלה בכלי התקשורת, נעלבו עמוקות בשם המפגינים הרכים, שם האלה יתפסו כלא נחמדים. היה זה רגע מצחיק, כי כשהמפגינים דיברו על מצור על בלפור, וכאשר הם הבטיחו נפיל את הבסטיליה, אף אחד לא נזעק שמא יש כאן קריאה לאלימות. אז זה נשמע סבבה. חשוב היה להם שנתניהו יבין שהם לא באו לשחק, שיש להם מטרה. גם במהלך האירוע עצמו, כשהמפגינים הגיעו לשער המדובר והוציאו הודעה שלפיה המפגינים חוסמים כעת את הכניסה האחורית למעון, ולפיה, למרות הערכות המשטרה, הצליחו המפגינים להגיע לנקודה האסטרטגית הזאת, אשר גם מולה מוצב וילון שחור, זה היה נראה כמו הישג נאה של המוחים שיש להתהדר בו. הנה, הצלחנו לעקוף את הערכות המשטרה, והצלחנו כדבריהם להגיע לנקודה אסטרטגית. אלא שאז פורסמה הידיעה שסיפרה כי ההגעה שלהם לנקודה האסטרטגית הביאה את מאבטחי השב"כ להכניס את משפחת נתניהו לחדר מאובטח ולא לתת להם לצאת 40 דקות, ופתאום הבינו המוחים ותומכיהם בתקשורת שצריך מהר מהר להפוך את הסיפור. אנחנו פרצנו, עקפנו, מה פתאום? האמת היא שכל זה בכלל לא חשוב. הדיון הזה הוא ניסיון לפזר ערפל כדי שנשכח מהו הסיפור האמיתי שסופר כאן, ושאותו גם אלה שניסו לסתור לא הצליחו. הסיפור הזה מספר שבאופן חריג, בעקבות משהו שעשו המפגינים, ולא משנה אם זו פריצה או מעקף או איך שלא תקראו לזה, החליטו הממונים על שלומו וביטחונו של ראש הממשלה לנקוט אמצעים חריגים שלא ננקטו זה שנים ארוכות. זהו, כאן נגמר העניין. מפה והלאה הכל קשקושים ופרשנויות ופוליטיקה. כאמור, רגע אחרי הפרסום התחילה מכונת התעמולה לנסות להרוג אותו. הבולטים היו כמובן אנשי חדשות 12, נאמנים למסורת שהתפתחה אצלם לנסות להשמיד סיפורים שמביא עמית סגל ושעלולים לשרת את הצד הלא נכון. במוצאי שבת עלה לשידור משה נוסבאום, בעודו ניצב בין מפגיני בלפור, דיווח שגורם בכיר במשטרה שאימו שוחחנו, אמר לנו את המילים הבאות, הופתענו מההחלטה להעביר את ראש הממשלה למתחם מאובטח, על פניו לא הייתה לכך הצדקה, שכן לא נשקפה שום סכנת פריצה למעון, המפגינים לא פרצו שום מחסום, כמה מהם נעצרו כי התקרבו למחסום ולא נשמעו להוראת השוטרים להתרחק. עזבו את זה שלא באמת מעניין מה חושבת המשטרה על הבטחת ראש הממשלה, כשזה לא עניינה ולא עיסוקה ולא התחום שלה. עזבו את הנוהג הנפסד הזה להישען על כל מיני גורמים שאין להם בעיה להגיד מה שבא להם, כי הם יודעים שהעיתונאי התורן יהיה מוכן לצטט אותם בלי לדרוש מהם לעמוד עם שמה מאחורי הדברים. עזבו את זה שלמשטרה יש אינטרס כאן, שהרי אם המפגינים הגיעו לאן שהגיעו ולאן שלא היו אמורים להגיע, זה באחריותה. עזבו גם את זה שלמחרת נאלצה המשטרה להוציא הודעת עברה שהסבירה שבהמשך לאירוע המדווח שהוא סמוך לבית ראש הממשלה והגעתם של קבוצת מפגינים עד לשער הנמצא מטרים ספורים מהכניסה למעון מחשש שהאירוע עלול לצאת משליטה, דיווח משטרתי הוא עבר לכוחות ההבטחה של שבק בתוך המתחם אשר פעלו בהתאם לתרגולת והנהלים הקיימים. עזבו את כל זה. מה שהכי הצחיק אותי בדיווח של נוסבאום, ובעיקר באוסף העיתונאים ופעילי המחאה שנשאלו עליו כמוצאי שלל רב, הוא שפתאום המשטרה הפכה אצלם לגורם אמין ובר סמכה. פתאום התברר שגם בבלפור עובדת הבדיחה על השוטר הטוב והשוטר הרע. כשהשוטרים עוסקים בפיזור המפגינים, הם השוטר הרע שראוי לביקורת, למאבק, להתחת ניבולי פה ולהתייחסות כמו זו שמגיעה למשטרת אוחנה. כששוטר אנונימי מצוטט אצל נוסבאום ככזה שלא מבין למה נקטו מאבטחי השב"כ את הצעדים שנקטו, הוא השוטר הטוב שראוי להישען על חוות דעתו המלומדת. באמת כבר ראינו פרסומים דרמטיים מזה, מטלטלים מזה וחשובים מזה, אבל דווקא משום כך, כמות העיתונאים שהתנפלו על הסיפור במטרה לחסל אותו, הייתה מרשימה. המביך מכולם, כך נדמה לי, היה יואב לימור. אז אחרי בירור הוא דיווח, הנה העובדות סביב האירוע בבלפור. אחת, המחסום שנעקף היה צדדי. שתיים, בשבק לא נלחצו ולא שינו התנהלות. שלוש, בשום שלב לא היה איום על המתחם בבלפור. ארבע, בשום שלב לא היה איום על חיי ראש הממשלה ומשפחתו. חמש, ביחידה להבטחת אישים מגדירים את הניסיון לייצר דרמה סביב האירוע כחרטה. ומכיוון שמפגיני בלפור ועיתונאיהם שיתפו בהתלהבות את הציוץ הזה, שווה להתעכב עליו לרגע. המחסום שנעקף היה צדדי, אז מה? ממחסומים צדדיים השב"כ פחות חושש? האם יש נוהל הקובע שהשב"כ יכול לחיות בשלום עם מפגינים שמגיעים עד לשער הצדדי ובלבד שלא יגיעו לשער הראשי? מה זה הקשקוש הזה? באשר לשב"כ שאינו נלחצו ולא שינו התנהלות, מי אמר שבשב"כ נלחצו? ומה זאת אומרת לא שינו התנהלות? האם בנוהל אחת לשעה שעתיים הם נוהגים להכניס את נתניהו לחדר מאובטח ולא נתנו לו לצאת, ולא נותנים לו לצאת 40 דקות? בשום שלב לא היה איום על המתחם בבלפור, וגם על חיי ראש הממשלה ומשפחתו. נהדר, מה זה מלמד? ועוד משהו, מדבר על היחידה להבטחת אישים שלא מתרשמת מהדרמה סביב האירוע הזה. עם מי הוא דיבר שם? מי הם המגדירים? זה מפקד היחידה, זה חבר של לימור ששרת בפעם? ובכלל, אם ביחידה להבטחת אישים לא מתייחסים לזה ברצינות, אז למה הגבירו את ההבטחה על ראש הממשלה? עכשיו הגיע השלב, מסיים ליבסקין, שבו החלו העיתונאים להסביר לכולנו איך היה נכון לדווח על האירוע הזה. מי שפרסמו את הסיפור הזה, הסבירו במסגרת הסמינר החדש לתקשורת, היו חייבים למסגר אותו. כלומר, להסביר שמקור הסיפור בלשכת ראש הממשלה, שלנתניהו היה עניין בפרסום הזה, ושהיה חשוב לו שנעשה את הקישור בין אירועי בלפור לאירועי גבעת הקפיטול, ולתהות בכל למה הסיפור הזה הועבר אלינו באיחור של שבוע, רק אחרי האירועים בארצות הברית ולא בזמן אמת. ובכן, אותי לימדו שכאשר אני בודק סיפור עיתונאי ומוצא אותו כאמיתי ומדויק, וכזה שיש אינטרס ציבורי בפרסומו, אני לא צריך להתעניין בשאלה מי העביר לי אותו ולמה הוא העביר לי אותו והאם זה משרת אותו ולמה קיבלתי את זה רק עכשיו ולא קודם לכם. אגלה לכם סוד מקצועי קטן, כל החומרים שמתפרסמים בכלי התקשורת מגיעים מאנשים שיש להם אינטרס בפרסום ושיש להם אינטרס לפרסם דווקא עכשיו ולא במועד אחר. כשגורם כזה או אחר מעביר לנו חומר נגד מועמד לתפקיד המפכ"ל, אנחנו לא שואלים אותו למה שמרת את החומר במגירה כל כך הרבה זמן ולמה בחרת להוציא אותו רק כשהוא התמודד על המפכ"לות. הוא שמר את החומר כי קודם לא היה לו עניין ועכשיו יש לו. ואם החומר מתברר כאמיתי וככזה שיש אינטרס ציבורי בפרסומו, כל שאר השאלות הופכות ללא מעניינות. כלומר, הן לא מעניינות עד שזה מגיע לנתניהו. אלף סיפורים מתפרסמים בשגרת האקטואליה שלנו נגד נתניהו. אני לא זוכר מקרים שבהם טרח הכתב במהדורה לתהות באוזני הצופים למה יריביו של נתניהו העבירו רק עכשיו את החומר נגדו, ומה האינטרס שלהם, והאם לא מדובר בספין. והוא מסיים, אם הבנתי נכון את סך הביקורות על הפרסומים בנושא, כך היה אמור להישמע הדיווח על הסיפור הזה, ככל שזה תלוי במבקרים. אנחנו הולכים לספר לכם כעת סיפור בלתי חשוב, ספין תקשורתי של ממש שהגיע אלינו. מי שהעביר לנו אותו היא לשכת ראש הממשלה. חשוב שלא תיקחו אותו יותר מדי ברצינות. חשוב גם שתהיו ערניים לכך שחשיפתו עלולה לשרת את ראש הממשלה ולצייר תמונה שלפיה המפגינים נגדו אלימים, ולכן אנחנו מדגישים כבר כעת שההפך הוא הנכון. אני מודה שעיתונות שתשמע כך תהיה עיתונות מעניינת וחדשנית, ואני מוכן לנסות אותה בתנאי אחד, שהיא לא תופעל רק כאשר דיווח כלשהו יהיה חשוד ככזה שעלול לשרת את נתניהו. הרי כולנו מכירים את הפרקטיקה הנהוגה כאן, שבמסגרתה אחת לתקופה מתיישב הפרשן במעדורה, ומדווח לנו על ההחלטה להגביר את ההבטחה סביב גורם כזה או אחר במערכת המשפטית. פעם זו ליאת בן ארי, פעם זה אביחי מנדלבליט, פעם זה שופט כזה או אחר. זוכרים איזו חגיגה תקשורתית הייתה פה שהועלתה ההבטחה סביב השופטת ענת ברון אחרי מכתב שקיבלה? לפי המומחים לתקשורת שלימדו אותנו השבוע איך אמור להישמע דיווח עיתונאי נכון, המהדורה הייתה אז אמורה להיפתח כך. ההבטחה לשופטת ברון תוגברה אחרי שקיבלה מכתב איום שחמורים ממנו בהרבה ורבים ממנו בהרבה נשלחים לאישי ציבור מדי יום. את הסיפור על האיומים כלפי ברון מסרה הרשות השופטת אך ורק כדי לייצר ספין שבמסגרתו נעבור להתייחס אל ברון כאל קורבן ונפסיק למתוח עליה ביקורת בעקבות פסק הדין שבו סרבה להרוס בית של מחבל רוצח. טוב, עד כאן השיעור בתקשורת, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות 7:23 כבר, ואחריה נדבר על פרשת השבוע שקראנו אתמול ומה אפשר לקחת ממנה לחיים שלנו.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חי תמיד איתי.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת איתן.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
במחור הרי פוס, במיני מטעמים.
גם בסעודות השבת, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות של סוגת, מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. כל קטנית נבחרת בקפדנות ועוברת ניפוי, ניקוי ומיון בטכנולוגיה חדשנית. לתוצאה מזינה, מסביעה וטעימה בכל תבשיל. סוגת, הטעם של אמא.
אופטיקה הלפרי, פתוחים לשירותכם גם בסגר. לבירור הסניף הקרוב, כוכבית 60-69.
כבר 22 שנה, כפית קטנה הופכת למצווה גדולה. מטרנה בשיתוף חסדי נעמי, יוצאים במיזם החסד מטרנה מצווה 22. אוספים את כפיות מטרנה או אריזות דייסה ושולחים לחסדי נעמי ומביאים לניידות המצווה. יחד נסייע לאלפי משפחות. כפוף התקנון.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובת חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים, באישור בדעת סעדה החרדית.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 26, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. עכשיו לפרשת השבוע שקראנו אתמול, פרשת וערה, ולהכרת הטוב. עוד מעט נראה איך זה מתחבר לפרשה, למרות שזה די קל כי למדנו על זה בגן הילדים, אבל נתחיל לא מההתחלה, אלא מהאמצע, ואני מצטט מתוך האלון הנפלא, חינוך לאור הפרשה, של הרב יונתן דדון, והוא פותח השבוע עם סיפור על הרב חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר. אחד מתלמידיו סיפר, לפני שנים רבות הזמינו אותי, כבוגר ישיבת טלז, להשתתף בהנחת אבן פינה, שנערכה ביישוב טלסטון. והוא מספר שהוא הלך לשאול את הרב שלו, את הרב חיים שמואלביץ, האם להשתתף בטקס הזה ולבטל סדר מהכולל, או להמשיך בסדרים שלו כרגיל. הייתה לו התלבטות עם השתתפות בהנחת אבן פינה שווה הברזה מהכולל בעצם. ורב חיים שמואלביץ חשב זמן רב, ולאחר מכן אמר לי בהתרגשות, עד שהדברים חדרו בעצמותיי, אינני יודע כמה הכרת טוב יש לך לישיבת טלז, שם למדת בבחרותך, לעומת הערך של ביטול תורה שיגרם לך בגלל ההשתתפות שלך באירוע. קשה לי לענות לך כיצד עליך לנהוג, אבל דבר אחד אני רוצה לומר לך, ועליך לשנן זאת שוב ושוב. הכרת הטוב זה כל האדם. הרגשתי אז שהדברים יוצאים מליבו של לב טהור וגדול במעשים שדורש ממני את מה שהוא בעצמו מקיים תמיד. מה זאת אומרת הכרת הטוב זה כל האדם? למה אמר את מה שאמר הרב חיים שמואלביץ? מהי מידת הכרת הטוב? מה הכוונה הכרת הטוב? חז"ל אומרים, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו שיכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא. רגע, למה כפיות טובה כלפי הזולת מביאה לכפירה בטובתו של הקדוש ברוך הוא? הכרת הטוב מורכבת משני חלקים. האדם צריך שתהיה לו מודעות שיש טוב בעולם. האדם צריך לבטא את זה שהוא מודע לכך שיש טוב כלפי מי שהיטיב איתו. התרגלנו שכל מה שסביבנו מובן מאליו, לרבות החנווני שקם בבוקר ודואג שיהיה לחם טרי, חנווני מילה קצת מיושנת, זה המוכר במקולת, כן? נהג האוטובוס שמסיע אותנו, ההורים שלנו, בני הזוג, החברים שחפצים בטובתנו, זה נראה לנו שהם תמיד שם, פשוט התרגלנו. אבל חכמי המוסר כתבו שככל שהאדם יותר משכלל ומברר את מהות הכוח הזה של הכרת הטוב, הוא יותר מוציא אותו לפועל. וזאת המטרה שלנו, לנתק את עצמנו מתוך ההסתכלות של הדברים כמובנים מאליהם, ולהתחיל בצורה מודעת לפתח חשיבה שיוצאת מתוך נקודת הנחה שאף אחד לא חייב לנו כלום. ברגע שנצליח להיות מודעים כלפי כל דבר שעושים למעננו, גם נתחיל להגיב לו על ידי הכרת תודה. ומה הכוונה הכרת הטוב? להכיר, להודות בתורה, בטובה, לא להתכחש ולהתעלם. כשאני רואה אדם אחר, זה לא אומר שאני מכיר אותו. לראות את הטובה זה לא מספיק, צריך להכיר בה. להכיר טובה זה לפתוח את העיניים, לראות ולהכיר את הטובות שאנחנו מקבלים, וכמובן להודות למי שקיבלנו ממנו את הטובה. והרב יהונתן דדון מביא את המדרש בבראשית רבה, לאה תפסה פלך הודיה ועמדו הימנה בעלי הודיה, יהודה, שהוא הגיע מלאה, ומה נאמר עליו? ויקר יהודה ויומר צדקה ממני. וגם דוד המלך אמר, הודו להשם כי טוב. עכשיו רגע, יש פה ערבוב של שני דברים. יהודה הוא מודה, כשהוא אומר צדקה ממני, הוא לא מודה מלשון תודה, אלא הודה, הוא מודה, מודה באשמה. לעומת זאת דוד, שם זה הודעיה, משהו אחר, הודו להשם כי טוב. אז מה הקשר בין הודעה בבית משפט לבין להגיד תודה לחנווני והלחם? הפחד יצחק, רבי יצחק קוטנר כותב, לשון זו של הודעיה בלשון הקודש יש בה שני דברים. א', מודה, כמו מודה במקצת, מודה בדבר, כמו שיהודה הודעה על הדבר. ב', הודעה מלשון תודה. צריך לדעת ששני הדברים הללו קשורים, כי אם אדם לא מודה שהדברים לא ממנו, אלא מאיתו התברך, אז הוא גם לא מסוגל לומר תודה. לכן ההקדמה לתודה זה ההודעה, להבין, להודות שזה מגיע מהקדוש ברוך הוא. והנה כאן אנחנו מגיעים לפרשה ולגן הילדים. כידוע, שלוש המכות הראשונות, היכה אהרון ולא משה רבינו. ונאמר במדרש, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטה את ידך. אמר רבי תנחום, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, המים ששמרוך בשעה שהושלחת ליאור, לא ילקו על ידיך. וכך גם לפני מכת קינים. ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטה את מתך והח את אפר הארץ. אמר רבי תנחום, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אפר שהגן עליך כשהרגת את המצרי, אינו דין שילקה על ידיך, לפיכך לקו ג' מכות אלו על ידי אהרון. והשאלה כמובן שנשאלת, מה, איזה הכרת הטוב ליאור, לאפר, הם דוממים, הם לא באמת נעלבים, הם לא מרגישים כלום. וכאן, למרות שאנחנו יודעים את התשובה כמובן, שזה הכרת הטוב, לחנך את משה, לחנך אותנו, אבל שווה לחזור למקור, לדברים, למילים של הרב אליהו דסלר, בספר מכתב מאליהו, והוא מסביר כך. יסוד גדול ומקיף בכוחות הנפש של האדם מתגלה לנו בזה. כל מידות הנפש מושפעות ונפעלות על ידי הרגש, ולא רק על ידי השכל. לכן, אם אין אנו מכירים טובה לדומם שנהננו ממנו, וכל שכן אם אנחנו מבזים אותו, נפגע הרגש שאינו מגיב רק בהתאם לחוקי ההיגיון. הרגש של בעל מעלת החסד, שרוצה אך לתת וליהנות אחרים, אסיר תודה הוא לכל אשר הפיק ממנו הנאה בכל צורה שהיא, ואפילו לדומם. והכלל הוא פגיעה ברגש, משפיעה באופן ישיר על המידות, וממילא נפגמת מידת הכרת הטוב. כלומר, אם משה רבינו היה מכה על היאור, היאור באמת לא היה מרגיש כלום. אבל מידת הכרת הטוב של משה רבינו הייתה נפגמת, משום שהיאור הציל את משה רבינו, שתיבתו הייתה ביאור, ואם הוא יכה על היאור, הוא בעצמו יפגע במידת הכרת הטוב שבו. מי שמכיר טובה, קונה לעצמו מעלת עין טובה, הוא מתרגל להתבונן בנקודות האור, לא מתמקד בשלילה, כך הוא יראה את הטוב שסובב אותו בעולם, את הטוב שבאנשים שסביבו, ולא פחות חשוב מכך, את האור הטוב שבו עצמו. המידה הזאת, החשובה של הכרת הטוב, מיטיבה עם האדם עצמו. אומלל הוא בעל העין הרע, ומאושר הוא המוצא את הטוב הגדול והמרובה שסובב אותו, הטוב שבו, הטוב שברעיו ובמשפחתו, הטוב הגדול והעצום, שנותן לו הקדוש ברוך הוא. וכאן מסיים הרב יונתן דדון, האמת שהוא מביא עוד הרבה סיפורים, אבל אנחנו נסיים לעת עתה, כדי שגם נספיק לשמוע שיר על שהוא הכרת הטוב. עד להיכן מגיעה מידת הכרת הטוב? אז מספרים על רב משה פיינשטיין, שהגיע לפגישה עם גביר, בקומה רביעית בבניין משרדים ללא מעלית. הוא היה אז בגיל 85, בקושי רב טיפס את המדרגות ברגל, כשהסתיימה הפגישה הוא ירד למטה לאיתו ועמד להיכנס לרכב שלקח אותו. ואז פתאום הוא נעמד במקומו, נזכר כאילו במשהו, ובלי לומר מילה נוספת, סב על עקבותיו וצעד לעבר הבניין. ושני התלמידים שליוו אותו הזדרזו לשאול, האם הרב שכח משהו? כן, הוא השיב להם, אני צריך לעלות. שהרב לא יתרח, נזעקו שניהם, אנחנו נעלה. אבל רב משה פיינשטיין אמר להם, זה עסק שלי, והחל לטפס למעלה. מה גורם לאדם בן 85 לטפס 4 קומות ברגל, לאחר שרק הרגע ירד מהקומה הרביעית, מה גורם לו לסרב לעזרה ולהתאמץ בעצמו? תלמידים עלו איתו, ראו אותו מתנשם ומתנשף במאמץ, ונח בין קומה לקומה. כשהוא הגיע לקומה הרביעית, הוא נכנס למשרדו של המערך, והוא קם ממקומו מופתע, התחדש משהו מאז השיחה ביניהם לפני דקות, ורב משה פיינשטיין פנה ואמר, שכחתי להודות לך על כוס התה שהכנת לי, באתי לומר לך יישר כוח, התה היה מצוין. התלמידים נעלמו דום. ואחר כך הם שאלו את הרב שלהם, האם לא יכלת לשלוח אותנו לומר תודה? והוא ענה, יכולתי, אבל מי שתה את התה, אני או אתם, אני שתיתי, ולכן אני הוא זה שצריך להודות. והדרך הטובה ביותר לתרגל את הכרת הטוב, כותב הרב יהונתן דדון, היא דרך כיבוד הורים. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, והגמרא אומרת, יש שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואימו. בזמן שהאדם מכבד את אביו ואת אמו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני מעלה עליהם כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני. כלומר, היחס שאמור להתעצב בנפשו של האדם כלפי הוריו, ומעין היחס שאמור להתעצב בנפשו כלפי הקדוש ברוך הוא. למה? היחס להורים בונה באדם את מידת הכרת הטוב. הכרת הטובה להורים היא הפתח לכל ההתפתחות המוסרית. כוח הכרת הטובה שמופיע בנוגע להורים, יגרום לאדם לפתח אישיות מכילה ולא אגואיסטית. כאשר אדם מכיר טובה למקור חייו, להורים, הוא יכיר טובה כלפי מקור החיים, הקדוש ברוך הוא. ההורים הם הצינור שדרכו ירדה נשמתנו לעולם, ומכיוון שכך היחס שלהם הוא היחס כלפי מקור החיים. כיבוד הורים הוא ביטוי לכך שהאדם מבין שהוא לא יחיד, אלא חלק משרשרת גדולה. בספר החינוך נכתב על מצוות כיבוד הורים, משורשי מצווה זו, שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנקר וכפוי טובה, שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים, ויתן אל ליבו כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם, ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד ותועלת שיוכל, כי הם הביאו לעולם, גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו, וכשיקבע זאת המידה בנפשו, יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא, שהוא התברך סיבתו וסיבת כל אבותיו עד האדם הראשון, ושהוציאו לאור העולם וסיפק צרכיו כל ימיו, והעמידו על מתכונתו ושלמות עבריו, ונתן בו נפש יודעת ומשכלת, שאילולי הנפש שחננו האל יהיה כסוס, כפרד אין הבין, ויעריך במחשבתו כמה וכמה ראוי להיזהר בעבודת הבורא ברוך הוא. סוף ציטוט מספר החינוך. באמת כדאי לכל אדם שיתבונן כמה הוא חייב תודה להוריו, הרי כשאדם עשה טובה למישהו, טובה קטנה, ברור שמגיעה לו על כך תודה, ואם הוא תרח תרחה מרובה יותר, כבר הוא לא יודע איך להודות, פיו מלא תודות, וכשתרח ועשה לו טובה עוד יותר גדולה, כבר הוא רוצה לקנות לו מתנה, כשמדובר בטובה מתמשכת, זו כבר באמת מחויבות לא פשוטה, ואילו ההורים היקרים שלנו עשו ועושים בשבילנו מעל ומעבר, הם דואגים ומתמסרים, מתאמצים, עושים הכל כדי שיהיה לנו טוב, כל כך הרבה הכרת הטוב צריכה להיות לנו להורים שלנו, על ידי מצוות כיבוד הורים, מחנכת אותנו התורה הקדושה בין היתר, לצאת מתחושת האנוכיות המושרשת בנו מינקותינו שהכל מגיע לי ולסגל לעצמנו רגש טהור ועדין של עין טובה ומבט מעריך על הטובות, על כל הטובות הרבות שמקיפות אותנו.
שדך כי מעולם כי מעולם כי מעולם כי וילולה טוב 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 כי לא חלו רחמך ומרפא כי לא תנו חסדך כי מעולם כי מעולם כי מעולם כי וילולה טוב 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 כי לא חלו רחמך ומרפא
כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם
בהופעה חיה, בהיכל התרבות, עם התזמורת הסימפונית של ראשון לציון, הטוב, הטוב, הטוב. אנחנו יוצאים עכשיו 7:42 להפסקת פרסומות אחריה, 37 שנים לפטירתו של הבבא סאלי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
אבא ואמא, קודם כל אתם. הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. נשמעים להנחיות. נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
הבחירות לכנסת ה-24 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הכתובת שלכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור, חייגו חינם 1-800-222-290 או שילחו את מספר הזהות שלכם כולל ספרת הביקורת ותאריך הנפקת תעודת הזהות במסרון למספר 050-808-5500. כתובתכם אינה נכונה? תוכלו לעדכן אותה עד 28 בינואר ט"ו בשבט תשפ"א באתר רשות האוכלוסין וההגירה. מגיש משרד הפנים.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
רוצה עצה טובה? האזיני לזה. חדש במכללה ירושלים. תואר שני בייעוץ חינוכי. תואר מרתק, מעשי וייחודי, המכשיר יועצות המתאימות למגזר הדתי והחרדי. מהרי להבטיח מקומך, מספר המקומות מוגבל. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו למכללה ירושלים. 02-6750-938. קבלת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
רותי, הכביסה שוב יצאה כמו דיקט.
קשה לכביסה לצאת רכה וריחנית מהמייבש? לקראת סוף פעולת היבוש, רססי סאנו מקסימה למייבש, ישירות על הבגדים וטעני מכביסה רכה וריחנית. בנוסף, ניתן גם לרסס לתוך הארון או על הכביסה התלויה על חבלי הכביסה. סאנו מקסימה למייבש, הנוסחה לכביסה רכה, ריחנית ונעימה.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סאנו.
כבר 22 שנה, כפית קטנה הופכת למצווה גדולה. מטרנה בשיתוף חסדי נעמי יוצאים במיזם החסד מטרנה מצווה 22. אוספים את כפיות מטרנה או אריזות דייסה ושולחים לחסדי נעמי ומביאים לניידות המצווה. יחד נסייע לאלפי משפחות. כפוף התקנון.
הרגע הזה שהם מתעוררים בבוקר עם חיוך, את מחייכת לעצמך ויודעת שהחיתול שלהם לא דלף ונשאר יבש. פמפרס בייבי דריי, החיתול מספר אחת במחירות בעולם. עד פי שניים יובש יותר מהחיתול המתחרה המוביל.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 45, פתחנו את התוכנית בדבר התעוררות של רבי ישראל אבוחצירא, הבבא סאלי, היום 37 שנים לפטירתו. אבל הנה לא דברים שלו, אלא עליו, שכותב הרב זאביק הראל, הכותרת שלו היא הבבא סאלי מזווית אחרת. אחת מדמויות הפלא שעם ישראל זכה לה בדורות האחרונים הוא רבי ישראל אבוחצירא, המכונה בפי כל הבבא סאלי. הייתה בו אהבת ישראל ורגישות גדולה. די לקרוא כיצד ערך את בר המצווה לבנו רבי מאיר. הוא לא הרגיש בנוח לחגוג בר מצווה לבנו, בעוד שבקהילה בה התגורר במרוקו, היו בשנה הזאת יותר מ-60 ילדים בגיל בר מצווה, יתומים מאב או אם. הוא החליט לחגוג לבנו יחד עם שאר היתומים, קנה לכולם בגדים יפים, ורכש עבור כל אחד מהם זוג תפילין. מי שמבין את המשמעות הכלכלית של העניין, מבין שזה מעשה לא פשוט, אבל ככה נראתה בר מצווה אצל משפחת הבבא סאלי. די לקרוא על השעות הרבות שהקדיש מדי יום ליהודים קשי יום שהתדפקו על דלתו, השולחנות האינסופיים שערך לכבוד האורחים שהגיעו לפעמים, פעמים רבות ביום. הקשיב, ברך, האכיל, שימח הרבה לבבות. שמעתי באופן אישי מיהודי שהיה קשור אליו עוד במרוקו והיה חביבו של הבבא סאלי, שהיה מדי פעם נקרא על ידי המשפחה לשמח אותו. הוא סיפר לי שהיה נכנס לחדרו והיה רואה אותו יושב על הרצפה ולא מוכן לאכול ובוכה. כשאל אותו רבי אברהם למה הוא לא קם ואוכל, הוא היה מתחיל לספר לו בבכי סיפורים קשים ששמע מאנשים שביקשו את ברכתו, וכואב לו הלב מהסבל שהם סובלים. פעם הוא חילק לילדים דמי חנוכה, כמדומני, הגבאי נתן שטרות, והבבא סאלי אמר לגבאי שייתן את אותו סכום, אבל במטבעות. ושאל הגבאי מדוע, ענה לו הבבא סאלי שילד מתלהב יותר ממטבע נוצץ מאשר מדף, מכסף, שטר. רגישות גדולה להבין אפילו לליבם של ילדים. אבל פה, כותב הרב זאביק הראל, אני רוצה לעשות רגע סוויץ' קטן ולדבר על חייו האישיים. ביום ההילולה של הבבא סאלי הרבה מספרים ממופתיו וממעשיו הטובים. אבל אם מחברים את הקווים למה שעבר עליו באופן אישי במסכת חייו, זה לא יאומן. והנה אני אנסה להציג חלק מהתמונה שאספתי. בעצם הבבא סאלי התייתם מאביו בגיל הנעורים. בשנת תפריש סמכת, כשהיה בן 18, אביו שהיה גם רבו נפטר במרוקו והוא נשאר ללא אביו מורה דרכו. מהרגע הזה הוא נקשר לאחיו הגדול ולדודו, רבי יצחק מחבר הפיוט המפורסם אופה אשכונה. 4 שנים לאחר פטירת אביו, אסון מתחולל במשפחה, ואותו דוד קרוב, רבי יצחק, נרצח בשנת תפריש עין ב' על ידי שודדים, סמוך לעיר תולל, והבבא סאלי מאבד באופן טרגי דמות חשובה בחייו. רק 8 שנים אחר כך, בשנת תפריש פי, כבש מולי מוחמד בן קסם את העיר תפילת מידי הצרפתים, וראה במשפחת אבוחצירא משתפי פעולה עם השלטונות הצרפתים. בשבת פרשת וישלח, תפריש פי, הוא פרץ עם כוחותיו לעיר, לקח את רב העיר האהוב, רבי דוד, אחיו הגדול של הבבא סאלי, לכיכר העיר, ושם ירה בו מילוע של תותח והרג אותו במקום. הוא אף לקח את הגופה ולא נתן לתושבי העיר להתאבל, והרצח הנורא של אחיו הגדול הייתה טראומה שליוותה את הבבא סאלי במשך שנים, כפי שהעיד בעצמו. מעבר לאובדן של מי שהיו מורי הדרך שלו, האחריות הגדולה של הקהל נפלה על כתפה בלי שהיה מוכן לכך. בתא המשפחתי שלו, גם לא יאומן כמה אסונות חווה הבבא סאלי. אשתו הראשונה, רחמה, נפטרה בזמן הלידה של ביתם, וגם הבת לא שרדה, רק שנתיים, זה היה רק שנתיים אחרי שניסו. הוא התחתן שוב עם אשתו פרחה לבית אמסלם. יותר מעשור לא היו לזוג ילדים, ולאחר מכן נולדו לו ממנה 9 ילדים. אבל 6 נפטרו בילדותם. רק 3 בגרו, מהם בנו רבי מאיר, הבבא מאיר, שגם נפטר לבסוף בחיי אביו. משת זקוניו סימי נפטר גם כן בן אחד, רבי מסעוד, שהיה קרוי על שם סבו. כלומר, בחייו איבד הבבא סאלי 10 ילדים משלוש נשים שונות. ועל כל זה, האח היחיד שנשאר לו, שאהב אותו אהבת נפש, היה אחיו הקטן, רבי יצחק, הבבא חקי, רבה של רמלה. ובשנת תפשין למד, ממש אחרי שביקר ביקור לבבי אצל אחיו הבבא סאלי בנתיבות, נסע חזרה לביתו ונהרג בתאונת דרכים קטלנית בצומת גבעתי שבדרום, ובזה הוא איבד באופן טרגי גם את אחיו הקטן. כותב הרב זאביק הראל, כשמחברים את הקווים ורואים את האסונות שעברו עליו בחייו, זה בלתי נתפס. די לאחד מהאסונות שכאלו להפוך את האדם לקודר, למלא בכאב, במרירות, אבל הבבא סאלי יחד עם הכאבים, משנה לשנה נעשה עם לב גדול יותר, רחב יותר, חם יותר. אני חושב שזה לימוד גדול. יש דרכים מרכזיות להתמודד עם כאב, עם אובדם, אפשרות אחת זה להפוך להיות איש מריר, מחוספס, להתמסכן, ואפשרות שנייה היא שהכאב הופך אותך להיות רגיש יותר, מבין יותר בכאב, ואחת הסיבות שכל כך הרבה אנשים בחייו של הבבא סאלי מצאו אצלו כתובת, זה בגלל שהוא הבין, ואפשר להוסיף, ולכן גם הוא התפלל ותפילותיו נענו כנראה, כי הוא הבין מה זה לאבד אבא בגיל צעיר, הוא הבין מה זה לשחקות שנים לילדים, הוא הבין מה זה לאבד אישה, מה זה לאבד ילדים. האיסורים הפכו אותו למבין יותר, למתפלל יותר לאנשים שנמצאים בחיסרון, וממילא גם התפילות שלו והאהבה שלו לכולם יצאו מלב חם יותר והתקבלו בשמי שמיים. 37 שנים לבבא סאלי, וזאת נקודת מבט על, על, על חייו שמביא הרב זאבי קרל, ועכשיו כמנהגנו ביום ראשון, ישמח ליבי.
ישמח ליבי וקיר בי ויגל דמי וחלבי וירום וניסה מצבי לעת יקיץ אריה ולוי ולואי אבי לי אבי את אליהו הנביא אלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא
בניחומים ימלו כליותיי בססון ידע שן עצמותיי ומציון תבונה תנחומותיי כי יפך לשחר ערבי ואלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא ואלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא
ומחשך אצל האור ומרץ מחניה להרמור ולמרום הרים ימן כבור ומבשר טוב יניס כל הצבי כל הצבי ואלוהי אבי לי אבי את אליהו הנביא ובני הנפוצים בעברים יאספו יחד לעדרים וירון בראש הרים ללקט כל הנגזרים
עד כאן ההתעוררות שלנו ליום ראשון. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.
שדרים כל חיים